באמת, כשיש אנשים מאוד מוכשרים בענייני משפחות, דודה שלי הייתה אחת מהן, היא ידעה לזכור את הבני דודים השלישיים ואת כל הילדים שנולדו ואיך הם, מי מתחתנו ואיפה הם גרו ומאיזה מקום בשורש שלושה דורות אחורה. ואני הרגשתי קצת מתוסכלת, כי רשימות כאלה של משפחות, ואת זוכרת את רבי אליעזר, איך שהוא היה קשור, ואני הסתכלתי והנהנתי, אבל רגע, זה לא ישב טוב. ובאמת רשימות ארוכות לפעמים גורמות לחלק מהאנשים קצת חוסר שקט, כי הם לא יודעים מה לעשות עם הרשימות האלה. והנה ספר דברי הימים פותח ברשימות, והרשימות האלה מתברר הן חושפות בפנינו מידע שמצעיד אותנו לאט לאט מייאוש לנחמה, מגלות לגאולה. אנחנו רואים איך שעם ישראל נמצא כל כך מדובלל, כל כך נפוץ, נשארה שארית קטנה בארץ ישראל אחרי חורבן בית ראשון, 70 שנה משתקעים בבבל, ולאט לאט מתחילים לחזור. יש לנו שלושה גלים של עליות, כמו שאתן זוכרות. גל ראשון זה בשנה הראשונה לכורש מלך פרס, ואז השם מאיר את רוחו, עולה הגל הראשון עם זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק כהן גדול, ועולים 42 אלף יהודים. זה לא הרבה, אבל זה משהו, זאת התחלה. הגל השני מגיע כעבור כ-25 שנים. זה לקח כ-25 שנים, אבל מאוד חשוב שאנחנו קצת נסדר את מפת הזמנים בידי עזרא הסופר. איך זה מסתדר לנו? בשנה הראשונה למולכו של כורש, השם מאיר את רוחו, אחרי הוא מולך 3 שנים, לא ברור באיזה שלב הוא מחמיץ, אם בשנה השנייה או השלישית למולכו, זאת אומרת שהוא נסוג מהתוכנית שיהודים יכולים להמשיך ולעלות לארץ ישראל. באותה שנה שעולים לארץ ישראל נבנה המזבח, ואז אנחנו יש לנו את התקופה של אחשוורוש מלך פרס, זה כבר עוד 14 שנים. ואחרי אחשוורוש יש לנו שמי השנה השנייה למלך דריווש, הוא הבן של אסתר ואחשוורוש, עד השנה השישית נבנה בית המקדש. 4 שנים בית המקדש השני. ואם ככה אנחנו מדברים עכשיו קודם כל על 6 שנים של דריווש, בשנה השביעית עזרא הסופר עולה. כמה שנים יש לנו עד עכשיו? קצת נעשה סדר. יש לנו בין שנתיים בערך של הכורש, ועוד 14 אחשוורוש, ועוד את 4 שנים של בניין בית המקדש, יחד יש לנו 16, ועוד 4 יש לנו 20, ועוד בשנה השביעית, בקיצור רוצה בסביבות 26 שנים. אחר כך יש לנו בשנת 20 לדריווש, מי עולה? עולה נחמיה. עולה נחמיה, והוא יש לנו איזה חשבון שיש לנו כבר 26, עוברות 13-14 שנים עד שעולה נחמיה. אז אם ככה בסך הכל אנחנו מדברים על כ-39-40 שנים. זאת המסגרת של העלילה שלנו.
רגע, זה כולל ה-20 שנה של ההפסקה מכורש לעלייה השנייה?
כן, כן. ואחר כך יש לנו עוד נחמיה נשאר פה בארץ כ-12-14 שנים. זה בערך השהות שמלך פרס מתיר לו להיות בארץ ישראל. אז אנחנו מדברים בערך על תקופה של 52-54 שנים, ואז מגיע אלכסנדר מוקדון, ובעצם הוא כובש את מלכות פרס, את דריווש השני. הבן של אסתר והחשברוש. עד כאן סיפור על המעטפת. והנה אנחנו פוגשים רשימה. דריה וש בשנה השנייה למולכו, אם אנחנו זוכרות, רבנית יעל לימדה אותנו שבהדרכה של חגי זכריה, גם מלאכי היה שותף לזה, גם מלאכי, הם עודדו את את האנשים, את זרובבל ואת האנשים שהיו פה בארץ, להתחיל לבנות את בית המקדש. ואחר כך השיגו בדיעבד את הרישיון, ראו שבאמת קורש אישר את הדבר הזה.
ואז בעצם אחרי 20 שנה.
כן, כן, אנחנו מדברים על תקופה ארוכה. עכשיו, מה שקורה זה שבאמת אנחנו הגענו מגיעים לארץ, אבל אנחנו מגיעים עם צער ועסק גדול. האם באמת העלייה הזאת הקטנה, המצומצמת הזאת, היא באמת תביא לגאולה? האם השם לא התייאש מאיתנו בגלות? וכאן עזרא הסופר, הוא בא וכותב את ספר דברי הימים, והוא רוצה להפיח תקווה בשארית הזאת, שמהשארית הזאת סומכת כל האומה הישראלית לדורותיה. אנחנו צריכים להבין עוד משהו בסוגריים, שהייתה מורתנו עליה שלום הרבנית חנה, מתארת לנו שבתקופה שאנחנו אומרים מה, עשרה יוחסים עלו עם עזרה, עם זרובבל, ואחר כך עם עזרה לתעלייה של כהנים ולוויים, אבל עשרה יוחסים עלו מבבל. מי זה יוחסים? זה בלשון סגי נאור. הם היו מיוחסים. במה הם היו מיוחסים, היהודים האלה? היה אחד שקראו לו שטוקי, שתקו, לא ידעו מי זה אבא, מי זה אמא, לא יודעים מי זה הסופי, אספו אותו מן השוק, לא יודעים איזה משפחה הוא. והשטוקי והסופי וכל הרשימה הזאת שמנויה מדלת העם, אנשים שאי אפשר לדבר על המשפחות שלהם, הם לארץ ישראל. רוב העם, המיוחסים, החכמים הגדולים, נשארים בבבל, קמות שם ישיבות גדולות. אחרי 400 שנה של העלייה הזאת, בשלהי, בסוף בית שני, יש איזה רב, אני לא זוכרת כרגע את שמו, הוא מגיע לבבל מירושלים, והוא שומע שתי נשים משיחות ביניהן בבבל, ואחת שואלת את חברתה, כמה חלב את מוסיפה לתבשיל הבשר? מה קרה? עד כדי כך הלכות בשר וחלב נשתכחו? ומה קרה עם העשרה יוחסים האלה? מהעשרה האלה צמחו התנאים הקדושים פה בארץ ישראל. צמח כאן, צמחה המשנה, צמח התלמוד הירושלמי, הכל צמח פה בארץ. אז אם ככה אנחנו מתחילים את הספק הזה, ואת הספק הזה רוצה לתת לו מענה עזרא הסופר. הפרק הראשון, כמו ש לימדה אותנו רבנית חגית אלרן, שנתנה לנו מבט ממעוף הציפור על ספר דברי הימים, ובעצם רשימת הדורות מאדם הראשון ועד אברהם אבינו. עכשיו אנחנו קצת ניגע בדברים של פרק א', אדם, שת, אנוש, קינן, מי חסר? קין והבל אינם ברשימה. למה? לא היו מהם תולדות. זהו, ההמשך ממשיך אחר כך משת, הבן השלישי של נוח,
של אדם,
של אדם הראשון, נכון, סליחה. ואנחנו עוברים, ואנחנו לאט לאט מונים את הבנים, מי הוליד את מי, מי שם, חם ויפת, ואנחנו מגיעים ל-70 שמות. מהם בעצם מתחילה האנושות החדשה של 70 אומות העולם, 70 שמות. ואחר כך, ולעבר אנחנו עוברים לציר של של שם, בני שם, שלאט לאט אנחנו ממקדים את האלומה מן האנושות הכללית את עד לאט לאט לעם ישראל בפרק ב', ואחר כך אנחנו מגיעים לבית דוד, כי אנחנו עוסקים בתחייה הלאומית שלנו, בתחיית בית דוד, את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. ולעבר יולד שני שם, אחד פלג, כי מימיו נפלגה הארץ, כאן אנחנו מדברים על דור הפלגה, ובשם אחיו יוקטן, ויוקטן ילד את אדמודד ואת שלף. ואז אנחנו מדלגים לפסוק חפזיין, אברהם הוא אברהם. אנחנו ממקדים עוד פעם את הבחירה, ריבונו של עולם מזכיר לנו, אני את כל האנושות הזאת מיינתי ל-70 אומות, ופה מתחיל אברהם הוא אברהם, הוא יהיה אב המון גויים, הוא יוליך, ממנו יצא עם שממנו תהיה השפעה של ברכה לכל אומות העולם. אנחנו רואים את זה יותר ויותר כבר היום. והנה אנחנו ממשיכים על התולדות של אברהם. הוא אברהם, בני אברהם, יצחק וישמעאל. רגע, מי נולד קודם?
ישמעאל.
ישמעאל. הסדר פה לא תקין. לא, הסדר ממש תקין. הסדר אומר, זה נכון, השם בוחר ביצחק, כי ביצחק יקרא לך זרה. הבחירה מתמקדת והיא ברורה. אלה תולדותם, בחור ישמעאל, נוויות וקידר ועד באל, ממשיך הלאה, ובני כתורה, פילגש אברהם, ילדה את זמרן, פסוק למדלת, ויולד אברהם את יצחק, בני יצחק, עשיו וישראל. מה? מוזר לנו קצת?
אין יעקב.
אין יעקב, ישראל. הכתוב בוחר להדגיש שבעצם תקום האומה הישראלית. זהו. זאת הקריאת כיוון. יעקב הוא בדרך. ישראל, עם ישראל, זאת הקריאת כיוון. כי קמנו כדי להיות עם מלא ברכה. לא יחידים. בני עשיו, אליפז, ראואל, ויעיש, ויעלם, בקורח. רשימה של בני עשיו. ואחרי בני עשיו אנחנו מגיעים, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, מלכי אדום. ובפסוק נון א' אנחנו פוגשים את הרשימה של אלופי אדום, אלוף תמנה, אלוף אלווה, אלוף יתת. ובזה בעצם אנחנו מסיימים בפסוק נון ד', אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום. ראשי ברשימה הזאת בספר בראשית הוא מדבר על מגדיאל, מגדיאל זו רומי. יש לנו עכשיו את הקשר של הבמה שעליה עכשיו המערכת הולכת ומתבררת. פרק ב', אלה בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, דן, יוסף ובנימין, נפתלי, גד ואשר, פסוק ג', בני יהודה, ער ועונן. ההתמקדות היא בעצם של
שבט. זה כמו זום, מרחב, הולך, 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 ומגיע להם. ממש מדהים.
נכון. ובני יהודה, ער ועונן. למה אנחנו מתחילים בבני יהודה? הלא ראובן, אנו ראינו ברשימה שראובן הוא הבכור שנולד ליעקב אבינו. אז למה אנחנו מפרטים את תולדות שבט יהודה?
זה היה השבט
שהוא נבחר, שממנו תצא מלכות עולם. ממנו יצא מלך המשיח. והבירור הזה הוא דרך הרשימות. אנחנו מסתכלים ולאט לאט מבינים את הקריאת כיוון. יש תקווה עם ישראל, והתקווה היא מלכות בית דוד. התקווה היא בניין בית המקדש. ובכן, אנחנו עוברים לכך שהיו לו ילדים לפני לפני הילדים הראשונים הם ער ועונן ושלה. ואז ער ועונן לא עשו, עשו הרע בעיני השם, משם אין המשך מהבנים האלה. ואז הוא נושא לאישה את תמר. אנחנו זוכרים את קודם את הקשר המסובך, ככה בחביון הסלע, יונתי בסתר המדרגה. תמר יולדת את פרץ ואת זרח. עכשיו גם בפרץ וזרח בבנים יש התמיינות, ממי יצמח בסופו של דבר מלך המשיח, מאיזה בן. אם ככה, הרשימה מתחילה עם בני זרח, זמרי ואיתן והימן וחלקול ודרה, כולם חמישה. בספר מלכים אנחנו פוגשים את הבנים האלה, אנחנו פוגשים רשימה של ארבעה מהם, את הימן ואת איתן והימן וחלקול ודרה. האנשים האלה הם אנשים חכמים מאוד, החוכמה שלהם ניכרת ומתפשטת בין כל בני קדם. אנשים יש אנשים חכמים גדולים בישראל, אלה הבנים האלה של זרח. ובני כרמי אחר מבליע הכתוב, זה בעצם אחן, אחן בן כרמי, שהוא זה שבעצם מעל בחרם. ובעצם פה מתברר שהמלכות לא תצמח מהענף הזה. והנה ובני איתן עזריה ובני חצרון אשר נולד לו בפסוק ת', ואז אנחנו ממשיכים הלאה ואנחנו רואים פה שבעה דורות. ורם הוליד את המנדב, המנדב הוליד את נחשון, נשיא בני יהודה, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמה הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את בחורו, את אליה ואבינדב השני, ושמעה השלישי, נתנאל הרביעי, רדאי החמישי, עוצם השישי, דוד השביעי. הגענו לבן השביעי, או חז"ל אומרים, כל השביעים חביבים. אנחנו מגיעים לדוד. עכשיו אנחנו בזום הזה שהרבנית יעל אומרת לנו, אנחנו עוד יותר מתסמים, ואנחנו מגיעים אל חלב בן חצרון, הוליב את עזובה אישה ואת יריעות ולבניה ישר ושובה וארדון. היו לו ניסויים ראשונים, האישה נפטרה, ואז הוא נושא לנישואים שניים את מי? את מרים. את אפרת היא מרים. הוא זה שמתחתן. אנחנו זוכרות, שלום, ברוכות הבאות. אנחנו זוכרות שריבונו של עולם ראה את המסירות נפש של יוכבד ומרים, וכתוב בחומש החומש שלנו, ויעש להם בתים, בתי כהונה ובתי בתי מלכות. זה כהונה ולוויה? לא, מלכות ולוויה וכהונה. ובאמת איך היא מגיעה המלכות? דרך זה שמריה מתחתנת עם כלב.
עכשיו זאת מרים,
אשרינו ואשריי,
ומתחתנת עם לוי,
ברוך השם, ממש ממש. עכשיו אנחנו יודעים שלכלב היה שם אחר, רק רגע, אבא שלו קראו לו חצרון, קראו לו יפונה. אז למה קוראים לו כאן חצרון שהוא הבן של קוצרון? אלא שאומרים חז"ל שיפונה זה הכינוי שלו, שהוא פנה ולא הקשיב לעצת מרגלים. זה גודל, עומדים שניים, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, הם מתפללים על קברי אבות, הם יודעים שההליכה הזאת של המרגלים, הכוונה שלה היא לא טובה, היא לא כשרה. השם אמר שהוא נותן לנו ארץ טובה, למה אתם יוצאים לבדוק את מה שהשם רוצה לתת לכם? אז יהושע בן נון מקבל את האות יוד, כתוספת לאמץ את כוחו לעמוד מול לחץ גדול של 10 מרגלים, וכלב בן יפונה עולה דבר ראשון לקברי אבות בחברון ומתפלל שהוא לא השתתף בהצעת המרגלים. אם ככה, ויקח לו חלב את אפרת ותלד לו את חור. וחור, את מי הוא הוליד? את אורי. ואורי הוליד את בצלאל. מי בנה את המשכן? בצלאל בן אורי בן חור. עוד פעם, יש לנו לאט לאט את הפוקוס הזה, את ההתמקדות, לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו יוצאים לדרך. ואחר בא חצרון אל בת מחיר אביל גלעד, ואז בפסוק חף ב' הוא סגוב, ותלת לו את סגוב, והוא סגוב הוליד את יאיר, והיא לו 23 שרים בארץ הגלעד. עכשיו אנחנו צריכים להבין. גלעד, מי שהתיישב שם זה היה שבט מנשה. עכשיו, הבן של יהודה, לא יכול להיות שהוא יותר מוצלח, לא יכול להיות. ואז מהבן, מאחד הבנים של חצרון, הוא לוקח לאישה, אישה שיולדת לו את סגוב, וסגוב הוא מתחתן עם בת משבט מנשה. עכשיו, שבט מנשה נמצא בצפונה של ארץ ישראל, באזור הגלעד, ואנחנו זוכרים, תכף נראה את המושג הזה, שמהנישואים האלה יש ברכה מאוד גדולה, השבט מתברך, והוא מתנחל ונבנות ערים, 23 ערים בארץ הגלעד. איך הוא קורא להם? ויקח קשור וערם את חוות יאיר. נקראות הערים האלה אבות יאיר. ואחר כך אנחנו מתקדמים על בני רם בפסוק חף זין.
מי התחתן? חצרון התחתן עם מנשה או הבן שלו?
הבן שלו, הבן. כי חצרון אנחנו רואים, ואחר בא חצרון אל בת מחיר. מחיר היה משבט מנשה. והוא לקחה, הבן של חצרון, ונולד מהם סגוב. וסגוב התחתן ונולד ממנו יאיר. ויאיר הוא זה שהיה אחראי על ההקמה של 23 שרים. תראו מה זה, איזה רוח גדולה יש ליהודי. בא מתוך שני ראשי, מתוך שבטים כאלה עם אידיאלים גדולים, והוא מקים של 23 שרים. ויקח קשור והרם את חוות יאיר מאיתם, ואת קנת ואת בנותיה 60 עיר, כל אלה בני מחיר אבי גלעד. כל הנחלה הולכת ומתפשטת. לשבט מנשה יש נחלה גדולה בצפונה של ארץ ישראל. הם גם מעבר הירדן המזרחי. ממש מדהים, מדהים. ברוך השם. עכשיו אנחנו עוברים ברשימה ואנחנו רואים משהו מרתק. תראו כמה שרשימות יכולות לספר לנו סיפור מאחורי הקלעים. בפסוק למד א', ובני אפיים אישי, ובני אישי ששן, ובני ששן אחלי. עכשיו נכון, נכון, משובחים. והנה בואו נראה מה קורה עם ששן. ששן בפסוק למדלת, ולא היה לששן בנים, כי אם בנות רק נולדו בנות, ולששן עבד מצרי ושמו ירחה. ויתן ששן את ביתו לירח עבדו לאישה, ותלד לו את עתי. האם מותר היה? כן. ניתן לשחרר עבד מצרי, ואז הוא התגייר, והוא נסע לאישה, העבד הנאמן הזה, את אחת הבנות של ששי. בואו נראה. כך קראו לאחד הצאצאים של יהודה. משבט מהבן פרץ. בואו נראה מה קורה עכשיו. יש לנו עוד דורות דורות. בפסוק בפסוק מם, ואל עשה הוליד את סיסמאי, וסיסמאי הוליד את שלום, ושלום הוליד את יקמיה, ויקמיה הוליד את אלישמה. אנחנו פתאום, זה מביא אותנו למקום כואב מאוד. ישמעאל בן נתניה בן אלישמה. אומרים חז"ל, מפני שהנישואים האלה, הייחוס הזה לא היה לגמרי נקי וטהור, ממצרים, מצרי, עבד מצרי, אחרי דורות הדברים מתגלים שהוא מזרע המלוכה, ישמעאל,
הוא
רצח את גדליה, בן אחיקם. ואומרים בכתוב מזרע המלוכה. עכשיו אנחנו מבינים איך הוא היה ישמעאל בן נתניה בן אלישמה מזרע המלוכה. זה לא סתם שבודקים עם מי מתחתנים. אנחנו רואים שנכון שמלך המלך, שדוד המלך, הוא נולד מאיזשהו הסתר כזה של גיורת ממואב. אנחנו לא מבינים, באמת אנחנו לא מבינים, אבל כאן חז"ל התייחסו לדבר הזה ואמרו שלכתחילה זה לא היה נכון, כי אחר כך במשך הדורות זה נותן את אותותיו בצאצא הזה, ישמעאל בן נתניה בן אלישמה. ובני חלב אחי רחמיאל מישה בכורו הוא אבי זיף. אנחנו מדברים על כלב בן יפונה, שהכינוי שלו זה יפונה, שהוא פנה, הסיט את עצמו מעצת מרגלים. ופה אנחנו רואים שהבנים שלו כבר מתייחסים אל אחוזות, אל מקומות בארץ שהם מקימים. כשכתוב ובני חלב אחי רחמיאל מישה בכורו הוא אבי זיף, הוא הקים את זיף. מסביב לזיף מה אנחנו זוכרות שיש? מדבר, מדבר זיף. אנחנו נפגוש את זה אחר כך אצל דוד ושאול. ובני מרשה אבי חברון, הקימו את חברון. וככה הרשימה ממשיכה הלאה, ואנחנו מגיעות לפסוק ת' ותלד שף אבי מדמנה את שווה אבי מחבנה ואבי גבעה ובת כלב אחסה. עכשיו אנחנו סוגרות איזה מעגל קטן. יש לו בת, והבת הזאת היא מאוד אוהבת את ארץ ישראל, והיא מבקשת מאבא שלה כלב, כשהיא נישאת לאותניאל בן כנז, היא אומרת לו, אתה נתת לי אבא מתנה לחתונה ארץ נגב, אין מספיק מים, והוא נותן לה את גולות עיליות וגולות תחתיות, נותן לה את המעיינות, אזור של מעיינות. יש לנו בחירה חופשית גם בתוך הנחלות, איך לבקש ולרצות שיהיה טוב יותר. תמיד יש בחירה לעשות טוב יותר. אלה היו בני חלב בן חור בחור אפרתה. כאן יש שאומרים שהכלב הנוכחי, בני כלב בן חור, לא אנחנו יודעים שחור היה בן של כלב, אז איך זה בני כלב בן חור בחור אפרתה, שזה כבר הנכד? אז צריך להבין, זה אני לא הבנתי עד הסוף, אבל בעיקרון אנחנו מדברים פה על כלב בן יפונה. אנחנו עוברות לפסוק ד', בני סלמה בית לחם נטופתי עטרות בית יואב וחצי המנחתי הצוראי ומשפחות סופרים יושבי יאבץ תירעתים שמעתים שוחתים הם הכינים הבאים מחמת אבי בית רחב. פה אנחנו פוגשים את הבנים של סלמה שגרים בבית לחם, הבנים האלה הם תלמידי חכמים גדולים, הם נקראים ומשפחות סופרים יושבי יעבד סתירתים שימתים משוחתים. עכשיו אני לא, את זה אני צריכה עוד משהו לדייק בהבנה, הם הכינים הבאים מחמת אבי בית רחב. מדובר פה על איזשהו קשר עם בני קין, שבט הקיני. איך היא עוד נתה בן רחב? הוא קשור לקינים.
זה לא קין, זה הקינים.
אז
הם רחב תדדו, עזבו את הארץ מתוך יאוש, הלכו למדבר, ושם הם פוגשים את הקינים. הקינים בדרך כלל לא נמצאים שם. הם עולים מנגב ערד, הם עולים אחר כך למעלה. וכאן זה משהו מיוחד שהם הולכים איתם.
אז איך הקשר? זאת אומרת, כי הרב...
הסתפחו, בגלל מדבר סיפוח.
הסתפחו יחד?
מסיפוח,
אם
יש לנו סיפוח.
בסדר, גם.
הם לא אמורים לשם לכם, הכלים.
וואו, מרתק. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים אל דוד המלך, אל משפחת המלוכה. עכשיו אנחנו עוד פעם פוגשים רשימות, בואו נראה מה הרשימות האלה מגלות לנו. ואלה היו פסוק א', פרק ג' פסוק א', ואלה היו בני דוד אשר נולד לו בחברון, הבכור אמנון לאחינועם הישראלית, שני דניאל. מישהו שמע על בן בשם דניאל? לא שומעים, אבל דניאל מסתבר שהוא באמת... רק רגע, הוא כלאב. אומרים חז"ל דניאל בספר שמואל הוא נקרא כלאב,
כולו אב, דומה לאבא שלו.
אומרים חז"ל, מה זה דומה רק לאבא שלו? כולו אב. הוא דמה מאוד לדוד בחסידותו ויראתו. הוא היה אדם גדול כלאב, הבן הזה. ואז אנחנו פוגשים את הבן השלישי, לאבשלום בן מאחה בתלמי מלך קשור. בשום בן קודם לא כתוב לאבשלום, לא כתוב לאמנון, לא כתוב לדניאל. אומר הגאון מבילנה, הכתוב מצניע, בוחר להצניע את שמו. לאבשלום מרחיק. כי אבשלום יש בו קשר לא פשוט עם האבא, עם המרד, עם כל ההתנהלות שהייתה שם. אז לאבשלום הוא מורחק עם השם שלו. בן מאחה בתלמי מלך קשור הרביעי אדוניה בן חגית, החמישי שפטיה לאביטל, השישי יתרעם לעגלה אשתו. אנחנו מזכירים, דוד המלך מולך תחילה 7 שנים ו6 חודשים בחברון. אחר כך הוא ימלוך עוד 33 שנים על כל ישראל. אבל שום אישה כאן בתוך הרשימה לא מכונה אשתו. כולן היו הנשים שלו. פה הכתוב מדגיש את זה לעגלה. אשתו, מי זאת עגלה? אומרים חז"ל, עגלה היא מיכל. שהייתה חביבה עליו כעגלה. ואכן שמשון אומר, לולא חרשתם בעגלתי לא ידעתם חידתי. מי זאת עגל שמשון הייתה? הייתה דלילה. דרך האישה הם בעצם הוציאו וחשפו את הסוד של החידה של שמשון. עכשיו עגלה היה עוד עניין איתה. הלא דוד בורח, דוד בורח משאול, ומיכל ניתנת לאדריאל המחולתי.
לא, פלטי בן לייש.
לפלטי בן לייש, סליחה. פלטי בן לייש. ופלטי בן לייש, איש צדיק, הוא לא מוכן לגעת בה. הוא אומר, לא, יש את איש עדיין. אני לא נוגע בה, למרות שהמלך שאול נתן לי אותה. והדבר הראשון שדוד המלך, כשהוא בא אליו אבנר בנר כדי להעביר את המלכות, הוא אומר לו, תחזיר לי את האישה שלי. איזה אישה? את מיכל. היא הייתה חביבה עליו מאוד, מיכל. ולכן הכתוב מציין על פי מה שמתגלה היא אשתו. היא אשתו כדין, כי אילו היא הייתה ניסית למישהו אחר, היא לא הייתה מותרת לחזור אליו, אל האיש הראשון שלה. אז היא באמת נשארה מחכה לבעלה.
רציתי לשאול, השמות שמזכרים בדברי הימים, רק שמות של צדיקים, או שזה לא, לא ככה? או שזה כל מיני, גם לא במיוחד?
יש לנו, ככל שאנחנו מתמקדים, בין הגויים, בין 70 אומות עולם, אנחנו פוגשים גם את הלוד, גם את אסב, גם את הצאצאים של אסב, המלכים מאסב, האלופים של אסב, ישמעאל, הילדים שלו, מופיעים פה בפרק א', ואז לאט לאט אנחנו מתמקדים במשפחת בית דוד, וגם במשפחת בית דוד לצערנו, אבל התנ"ך לא מוותר לשתף אותנו גם בכישלונות, גם בחולשות, גם באתגרים שאנשים עוברים, כי אנחנו מבינים שתמיד תמיד יש תשובה, תמיד היא עומדת ומחכה, ואם היא לא נמצאת אצל הבן, היא תגיע לבן של הבן. ולמרבה תודה רבה, תודה רבה. ובאמת בהמשך לשאלה שלך, אני רוצה לראות יש מספיק זמן. הרבנית חגית אלרן היא שיתפה אותנו במונח של הסגולה. היא דיברה על זה קודם, באמת כזום הגדול הרחב, ולאט אנחנו מתמקדים בעם ישראל, ובעם ישראל בשבט יהודה, ומשבט יהודה יש לנו את מלחמת, את משפחת המלוכה, את פרץ. דרך פרץ יקום משיח בן דוד בעזרת השם. אבל איך זה באמת קרה? ריבונו של עולם ברא עולם עם אדם. אדם הראשון היה יציר כפיו של ריבונו של עולם. הוא היה, לא היה בו מתום. וריבונו של עולם העביר את הקשר, את הסגולה, זה הכוזרי, רבי יהודה הלוי קורא לסגולה העניין האלוקי. העניין האלוקי עובר מדור לדור, אבל לא לכל דור ולא לכל אחד. הוא עובר, הוא נמצא אצל אדם, הוא נמצא אצל שט, הוא נמצא אצל אנוש, הוא מגיע אחר כך עד אברהם אבינו. אומר הכוזרי, ואחרי מאברהם אבינו זה מתמיין, ישמעאל נדחה כי ביצחק יקרא לך זרע. גם שני בנים מאותה לאומי לאומי יאמץ ורב יעבוד צעיר, מאותה רחם נפרדות שתי אומות, נפרד עם ישראל יעקב מאסב. ואומר הכוזרי כזה דבר, בכך היה הדבר, זה מופיע במאמר ראשון סעיף צדיק ה' בספר הכוזרי, בכך היה הדבר גם בדורות אשר מנוח עד אברהם, אמנם היה בהם מי שלא דבק בו עניין האלוקי. יש משהו שקודם, מה זה להיות העניין האלוקי? זאת שלמות, זאת דבקות בשורש בריבונו של עולם. קורא רבי יהודה לוי איך זה מתגלה הדבקות הזאת? בני אלוקים לכולם השלמות בגוף ובמידות. הגוף היה בריא ושלם בתכלית השלמות. באריכות ימים, אנשים חיו מאות רבות של שנים, בחוכמה ובחושר המעשה. זאת אומרת, יש להם חוכמה להיטיב, חוכמה שמופיעה במציאות, זאת התורה שאנחנו לומדים. זה לא ללמוד אותה כהשכלה, החוכמה משנה אותנו, היא מורה לנו את איך לבחור במידות תקינות יותר, איפה דרך האמצע של המידות. אז אם כך אומר הכוזרי, כך למשל, וכך היה הדבר גם בדורות אשר מנוח עד אברהם, אמנם היה בהם מי שלא דבק בו עניין האלוקי, כך למשל תרח. אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו, לעבר. גדולה מזאת, הוא הכיר גם את נוח, כי העניין האלוקי נמשך אצלה מאבות אבות אל בני בנים. כך היה אברהם סגולת עבר ותלמידו. אצלו עברה הסגולה מעבר, ועל כן נקרא עברי. מעבר, מעניין, נכון? שהוא, שאחר כך יעקב נמצא אותו באוהלי שם ועבר לומד תורה, הוא עוד חי עבר הרבה שנים, ועבר היה סגולת שם, שהיה סגולת נוח, שכנפלו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחים שבאמצעיתן נמצאה ארץ חמדה, ארץ כנען, היא ארץ הנבואה. זה משהו אדיר. זאת אומרת, שם הוא נוחל נחלה שנוח אבא שלו נותן לו. מורתנו עליה שלום הייתה אומרת שנוח חילק את כל העולם לבניו. היו רק, מי היו בעולם? היה רק נוח, אשתו, שלושת הבנים ושלושת הנשים. זהו, עולם שלם לפניהם. הוא מחלק להם עולם שלם. הוא נותן לחם את יצא יפת אל צפון. הוא יוצא לארצות הצפון, כל עמי אירופה ואמריקה, זה שם הצפון. חם יצא אל דרום, מקבל את אפריקה, את האזורים החמים, ושם נחל את ארץ האקלימים השווים. יש שוויון. זאת ארץ כזאת נהדרת, ארץ ישראל. היום אמרתי לבעלי, תראה איזה ארץ. גשמים עזים, יום יומיים, אחר כך שמש, נעים, מתהלכים בנעימות. הכל ברחמים פה בארץ הזאת. אבל ארץ ישראל, שיהיה ארץ חמדה, ארץ חמודה. מה זה חמודה? שהקודש ממנה מאיר, הקרבת אלוקים, העניין אלוקי. איך נקרא ספר התורה? מחמד עיניך, הוא חמוד. והנה, באמת ארץ כנען נקראת בעוד שם, אדמת הנבואה. כולנו כאן שייכים אל העניין האלוקי, אל נבואה. יבוא יום, מורתנו עליה שלום הייתה אומרת לנו, אם לא אנחנו, הבנים שלנו, אם לא הבנים שלנו, בני הבנים שלנו, יהיו נביאים. כולנו נחזור, זאת התכונה שלנו, קרבת אלוקים. אז אם ככה, זאת ההשתלשלות שמתאר לנו ספר דברי הימים בפרק ג', בהמשך לשאלה של רחלי. ואז אנחנו פוגשים, השאלה הייתה, את רוצה לחזור על השאלה שהיא...
האנשים שמוזכרים בספר דברי הימים, אם הם היו צדיקים, או שיש כל מיני...
נכון. ואז ענינו שגם אצל הגויים, וגם אצל מלכי יהודה חלקם היו לא צדיקים, וחלקם צדיקים. ואנחנו תכף נראה את ההשתלשלות הזאת בדיוק פה בפרק. החמישי שפתיה לאביטל, השישי תרעם לעגלה אשתו. אז אם כך אנחנו יודעים ששישה נולדו לו בחברון, וימלוך שם פרק ג' פסוק ד', וימלוך שם 7 שנים ו6 חודשים ו33 שנה, מלך בירושלים. עכשיו, מי נולד לו בירושלים? באלה נולדו לו בירושלים שמעה ושובב ונתן ושלמה, 4 לבת שוע בת עמיאל. מה מוזר? מי הייתה אמא של שלמה?
בת
שבע. נראה שפה עזרא הסופר רוצה לעשות קשר בין יהודה, שאשתו הראשונה נקראת בת שוע, לבין בת שנולדת לו גם בירושלים שקוראים לה תמר. תכף נפגוש אותה. יש פה המשכיות וקו חורז לכיוון המלוכה, לכיוון מלוכת עולם. ויבחר ולשמע ולפלט ונוגה ונפק ויפיע ולשמע ולידע ולפלט תשעה. לא כתוב מה שם האמא שלהם. אנחנו מוצאים את הרשימה של השמות האלה במלכים, ומדובר על שבעה רק. ואומרים חז"ל שכנראה שניים מהם לא חיו, ואחר כך נולדו עוד שניים וקיבלו את השם של של הנפטרים. אחד מהם אליפלט. כל בני דוד מלבד בני פילגשים ותמר אחותם. עכשיו סגרנו את הסיפור הקטן הזה. יש לנו את האזכור, את המנגינה הזאת מיהודה של בת שוע, שהיא בעצם בת שבע. פה היא באמת בת שבע, ילדה ארבעה בנים. תחילה ילדה דווקא את שלמה, ואחר כך נולדו עוד שלושה. אנחנו לא מתייחסים ברשימה הזאת לבן שלא חי. ובן שלמה רחבעם, אביה, בנו עשה, בנו יהושפט, בן שלמה רחבעם, אביה בנו, עשה בנו, היה צדיק, יהושפט בנו, צדיק, יורם בנו, לא לגמרי, אחזיהו, אחז בקרנות המזבח, לא צדיק, ממנו נולד יואש, צדיק. ואז אמציה ובנו, עזריה בנו, יותם בנו. עזריהו, אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, שמענו מהרבנית חגית שזה המלך עוזיה שגבה ליבו. עכשיו באמת זה מאוד מאוד הטריד אותי באמת הנושא, שזה זאת עבודה. בתמיד הרבנית יעל אמרה לי, כשאדם הגיע לאיזשהו מקום גבוה, שם עלולה להיות המכשלה. אז איך אדם יכול ליישר את הלב שלו שהוא לא תהיה מכשלה? קודם כל תפילה לריבונו של עולם שלא יביא אותנו לידי ניסיון, ואחר כך ענווה לדעת שהחיים הם לא כמישור. לפעמים דברים קורים בחיים של בן אדם, ואז הוא יכול גם לחוש אנשים אחרים. הוא מבין שלא תמיד הדברים כל כך, הוא שמים את הילד בתלמוד תורה, ומפה הוא חי באושר ואושר עד עצם היום הזה. זה יש אתגרים. ממש. אז זה אנחנו צריכים לדעת שהשם מצמיח בנו כוחות אדירים דרך דברים שלא יצאו לנו כל כך לפי התוכנית של ענווה, להכיל את השני, להבין, וגם אהבה גדולה, לאהוב. כי מי שכשל, קשה לו מאוד. דווקא לחוטה הכי קשה. כי אנחנו רואים שכשהוא חטא, מה הוא עושה? דבר ראשון, הוא בורח. החוטה הוא במצוקה מאוד גדולה. אני לא אומרת שהריבונו שלם נותן פה איזה קווים איך להתייחס, גם עם צדקה וגם עם הפך הצדק והיושר, אבל רחמים מרובים שילוו אותנו במחשבה. אני חושבת ששיתפתי אתכן שפעם כשדיברו על בנות לוט, אז היה איזה רב, וזה מופיע, אני צילמתי את זה, היה איזה רב שדיבר בגנותן, איך הם עשו כזה מעשה? ורבנית אסתר הס, זכר צדקת לברכה, היא שיתפה אותנו בסיפור שלאותו רב התגלה בחלום, התגלו שתי נשים, והם אמרו לו, אנחנו בנות לוט. איך אתה דיברת? כמו שדיברת עלינו, אתה לא מבין. הלא אנחנו עשינו מה שעשינו מפני שידענו שיבוא יום שתצא איזה דת חדשה ויגידו שיכול להיוולד איש ללא אב, איש ללא אב, סליחה. ואנחנו רצינו לסדר את הדברים. כשאנחנו רצינו לדאוג לבניין העולם, חשבנו שהעולם עומד להיכחד. אנחנו רצינו לסדר את זה שלא יכול להיות כזה דבר שיכול להיוולד ילד ללא אב. הרב הזה קם מאוד נסער ויש את המשך של הסיפור, אבל להבין שיש עין, יש עין טובה. בכל מציאות יכולה להיות עין טובה. אם כך אנחנו כמעט מסיימות את הפרק הזה. אני מתנצלת שהפעם לא עברנו שבעה פרקים, אבל בעזרת השם נעשה תשובה. אז סליחה. אז ובן שלמה רחבעם, ואנחנו ממשיכים הלאה, ובני יושיהו הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, הרביעי שלום. באמת יושיהו, ממנו אנחנו כבר נמצאים בסוף, בשלהי בית, בית ראשון. יושיהו יולד, מוליד, כאן מופיעים לנו בשושלת של המלוכה ממש, את יואחז, את יהויקים, את צדקיהו. יואחז הוא בעצם יוחנן. כאן הוא מכונה יוחנן, ומיהויקים נולד בן שנקרא יהויקים, מלך תקופה מאוד קצרה של 3 חודשים, נכנע למלך בבל, גלה לבבל, ואחר כך צדקיהו מלך בארץ ישראל 11 שנים, וזהו, נגדעה השושלת ממנו, כי בניו הוא מרד במלך בבל, למרות שאמר נביא ירמיהו שלא למרוד, ובניו הומתו לעיניו, ושם נפסק הענף הזה. ודווקא הענף ממשיך דרך יהויקין. יהויקין, את מי הוא מוליד? בבבל. ובני יהויקים, יחוניה בנו, צדקיה בנו, ובני יחוניה, אסיר. אסיר הוא נולד בזמן שהוא היה בבית הסוהר. שאלתי אל, הוא הבן של, תודה, עוד 3 דקות, סליחה, שאלתי אל, הוא הבן של אסיר, הוא הנכד של יחוניה, הוא מלכירה מופדיה ושנעצר, יקמיה, הושמה ונדביה, ובני פדיה זרובבל ושימי בן זרובבל. זאת אומרת שאנחנו מדברים עכשיו על הבן נין שלו, הנין שלו זה פדיה, והבן נין זה זרובבל, שהוא זה שמוליך את 42,000 עולים ראשונים לארץ ישראל בהכרזה של כורש מלך בבל. עכשיו משולם וחנניה ושלומית אחותם, אנחנו מדלגים ומגיעים לרשימה של הרבה מאוד אנשים. משולם וחנניה ושלומית אחותם וחשובה ואוהל וברכיה וחסדיהו יושב חסד חמש ובן חנניה פלטיה וישעיה בני רפאיה בני ארנן בני עובדיה בני שכניה פסוק כ"א ובני שכניה שמעיה ובני שמעיה חתוש ויגאל ובריח ונעריה ושפט. את כל האנשים האלה אנחנו לא מכירים. הם בעצם נולדים עמוק עמוק לתקופת בית שני. הם ממשיכים את הצאצאים של בית דוד. ובני אל יואני הודוויה, נמשיך הלאה, ואנחנו פוגשים פה עוד 7 בנים, ודליה וענני 7. כאן נגמר פרק ג', ואנחנו לא מכירים את האנשים, אבל זה בדיוק כל העניין של פרק ג'. כל הגאולה נטוות כמו צמח, לאט לאט שם בתוך התקופה כבר של אנשי כנסת הגדולה, ממשיכה השושלת להתפתח, וכמו צמח, לא לחינם אנחנו מתפללים כל יום ב-18, צמח דוד עבדך אמרה תצמיח, כי לישועתך קיווינו, רגע, ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. 3 פעמים יש לנו את הביטוי צמח, כי אנחנו צריכים הרבה סבלנות. הצמח צומח, זרע נרכב, הגבעול עולה, העלים מסתרגים, הנוף מתרבה, הפירות לאט לאט יופיעו, הגזע יתחזק, ומלכות בית דוד תתגלה. צריך גם להשקות, וצריך סבלנות, סבלנות, ועוד פעם סבלנות, ובעזרת השם אנחנו נזכה למלכות בית דוד ביתו ושעתו, ולבניין בית מקדש, ולנחמה גדולה לעם ישראל.
אמן.
תודה רבה.
ברוך השם.
ואת כל כך ביקש סליחה שאת מעבירה.
תודה רבה. תודה רבה.
ברוך השם.